איתו, אני לא זוכר את השם. מה? נתנאל. השבוע בישיבה עסקנו בשיעור באמת בענייני חינוך לקטנים. עוד לפני ענייני חינוך לקטנים, הגמרא במסכת יבמות מספרת לנו ש נאבד מפתח ברשות הרבים בשבת, מפתח של בית המדרש. באו לשאול את רבי בדת מה עושים. אמר רבי בדת, תיקח תינוק ותינוק, ילדים קטנים שיסתובבו שם איפה שהמפתח נאבד, והם יביאו את המפתח. אומרת הגמרא, יוצא מזה שבעצם אם רואים שילד עושה איסור בשבת זה רשות הרבים, ואם הוא יטלטל את המפתח הוא עושה זה נטלטל ברשות הרבים בשבת זה איסור תורה. אז אם רואים שילד עושה עבירה אז לא צריכים למנוע ממנו את הדבר הזה. הגמרא ממשיכה לדון שגם באמת יש ראיה לכך שמצאנו שתינוק, אם רואים ילד שתולש בשבת או מטלטל בשבת, אז לא צריך למנוע ממנו לעשות את הדבר הזה. אמר המשיבה שאולי מדובר שהוא תולש מעצית שאינו נקוב, שזה רק איסור דרבנן, ולכן לא צריכים למנוע ממנו, אבל באיסור תורה אולי כן. אחר כך מביאים סיפור שיכול להיות שהוא סיפור מאוד מאוד מצוי בתקופתנו. אני אתן את זה בדוגמה של דורנו. מה עושה זוג שבעלי תשובה שההורים שלהם הם לא שומרי תורה מצוות, גם לא שומרים לאכול דווקא מאכלות כשרים? האם אפשר לסלוח את הנכדים, את הילדים שלהם, להיות אצל הסבא והסבתא, ויכול להיות ששם יאכילו אותם מאכלות שאסורים לאכול? אז שוב הגמרא מזה דוגמה, לא של בעלי תשובה, אבל כן של חבר ועם הארץ. ההורים, הסבים הם המארצות, ואולי הם לא מפרישים תרומות ומעשרות. שוב פעם הגמרא אומרת, אולי מדובר פה באיסור דרבנן. מסקנת הגמרא, ש אין חיוב להפריש תינוקות, ילדים שאינם בני מצוות, מלאכול מאכלות אסורות. אסור לתת להם. אבל אם הם אוכלים בעצמם, אין איסור. זאת אומרת שבעצם משחרר את כל בעלי התשובה, יכולים לשלוח את הילדים שלהם. זה מדאורייתא כמובן. מדרבנן יש מצוות חינוך. אבל גם בזה יש מחלוקת. אם יש מצוות חינוך על איסורים, או רק מצוות חינוך יש על מצוות, מצוות עשה. מחלוקת ראשונים בדבר הזה. המהר"ל מסביר כך, איך האבות, איך יעקב אבינו התחתן עם שתי אחיות, אמרם נשא את דודתו, מזה נולדו משה ואהרון, הרי זה איסורי עריות שאסורו, הם אסורים. אומר המהר"ל, האבות קיימו את המצוות, מצוות עשה של תורה. אבל מצוות לא תעשה, כיוון שלא נצטוו, אין שום עניין להיזהר מהם. הוא מביא דוגמה, למשל, אישה לא מצווה באיסור הקפת הראש, זאת אומרת, להקיף את הראש ואת הפאות. אין שום עניין שאישה תקיים את זה שהיא לא תעבור באיסור, שהיא תגדל פאות ותימנע. אין בזה שום עניין, כי מי שלא מצווה בלא תעשה, אין שום עניין שיעשה, שיקיים את הדבר הזה. אז בעצם יש לנו כאן איזה כלל. זה אני אגב שעסקנו בנושא הזה. על כל פנים, מצוות חינוך היא לא, זאת אומרת, מצוות חינוך שאנחנו מקיימים מהתורה זה ללמד את בנות תורה. זה התורה אומרת, ללמדתם אותם מניכם, לדבר בהם. יש מצווה ללמד תורה. ומצווה לקיים, ולחנך את הבנים לקיים מצוות, זה מצווה מדרבנן. אבל אנחנו כולנו מאדרים בדבר הזה, ואני רוצה להגיד כמה נקודות שאני חושב שחשוב מאוד לשים אליהם לב. תמיד אני חוזר על זה. עיקר החינוך הוא הדוגמה האישית. אדם רוצה שהילדים שלו יהיו מחונכים, הוא צריך לשמש דוגמה אישית. זה הילדים יונקים כבר משחר ילדותם, הם רואים את ההתנהגות של ההורים, וזה הדבר שהכי משפיע. אדם לא יכול לחנך את בניו ובנותיו אחרת ממה שהוא מתנהג. זאת אומרת, לשאוף שהם יהיו יותר טובים, שהם יהיו מחונכים, כשהוא בעצמו לא משמש להם דוגמה אישית. ואני כל ימי תמיד השתדלתי מאוד, שכל מה שאני מצפה מהילדים שלי, אני אשתדל להיות כמה וכמה יותר, ולפני שאני אומר להם משהו לעשות, אני חייב להיות בזה מהודר, ואז אני יכול לבקש מהם לעשות את הדברים הללו. אני מכיר, כשגרתי בירושלים, היו הרבה משפחות, הרבה הורים שהביאו את הילדים שלהם לבית הכנסת, עם שקית של עוגיות, ולימדו אותם לנשק את המזוזה, לנשק את הספר תורה, וכולי וכולי, וכל מיני הנהגות לימדו אותם. ואני לא הייתי מביא את הילדים שלי הקטנטנים לבית הכנסת. כשהם קצת יותר גדלו, והיו כבר יכולים להתפלל, ורצו, אז הייתה פעם, אני תמיד הייתי רגיל ללכת להגיע לבית הכנסת בזמן, אף פעם השתדלתי שלא לאחר לתפילה. והנה בשבת, אשתי לא הספיקה להלביש את בני, הבכור, והיא אמרה, חכה 5 דקות, אני מלבישה אותו, ואז הוא הולך איתך לבית הכנסת. אמרתי, לא, אני לא מאחר לבית הכנסת. אז מה עם החינוך? זה החינוך. הילד ידע שאני לא מאחר לבית הכנסת. זה בדיוק מעשה החינוך שאני עושה. הדוגמה האישית, אם בבית היחסים בין האב והאם, הם יחסים, הם מדברים בנחת, בסבלנות, עם כל מה שהם רוצים שהבן יתרגל לעשות, הם עושים את זה בעצמם באופן היפה והטוב. זה הדבר הכי חשוב שצריך, שמשפיע. החינוך הישיר הוא שולי. זאת אומרת, לדבר, להשפיע, לדבר, זה גם צריך לעשות, כמובן. ללמוד עם הילדים, להקשיב להם, שהילדים יראו שאוהבים אותם ורוצים אותם, שטוב לילדים, להיות בסבלנות, כמובן. אבל הדוגמה האישית, זה בעצם הדבר הכי חשוב. והילדים הם בעצם נעשים המחנכים של ההורים. כיוון שההורים צריכים לחנך את הילדים טוב, אז הם צריכים להשתדל להתנהג עוד יותר טוב, והם נעשים המחנכים של הילדים. זה אולי מה שאמרו חכמים מתלמידה יותר מכולם. שכיוון שאדם צריך, רוצה שהתלמידים יהיו טובים, אז הוא צריך להיות יותר טוב, אז התלמידים מחנכים אותו להיות כמה שאפשר יותר טוב. חנוך לנער על פי דרכו. כל ילד צריך לחנך אותו לפי מה שהוא יכול. לא לפי מה שההורים רוצים שהוא יהיה, אלא לפי מה שמתאים לילד. יש ילד עם כישרונות מעשיים, יש ילד עם כישרונות מופשטים, יש ילד שיש לו נטיות כאלה, יש כאלה נטיות אחרות. חנוך לנער על פי דרכו. הגאון מווילנה במשלי מסביר את הדבר הזה, שאם אתה מחנך את האדם שלא לפי האופי שלו, אז כל עוד שאתה, הוא עומד תחת השפעתך, אז הוא ימשיך לעשות כמו שאתה רוצה ממנו. אבל אחר כך כשהוא יגדל, אז הוא יחזור לאופי שלו, לאופי הטבעי שלו. אבל אם אתה מחנך אותו לפי התכונות שלו, שאת התכונות שלו הוא יוציא אותם באופן היותר טוב, היותר מוצלח, אז גם כי יזקין לא יאסור ממנה. זאת אומרת, כיוון שזה מתאים לו וזה האופי שלו, ורק אתה העמקת את הצדדים הטובים, את התכונות הטובות, וביססת אותם, זה תמיד יישאר. ואחת הסגיות של ההורים הרבה פעמים, זה שההורים, יש להם ציפיות מהילדים שלהם, בעיקר מהבחורים, חושבים שאפשר להצמיח אותם באופן גדול, באופן עצום, יש להם ציפיות וכו'. קוראים לזה מכת בחורות. זאת אומרת, צריך לדעת, לא ליחות. כששואלים אותי, הורים לפעמים, הבן שלי לא רוצה ללכת לתפילה. שואל אותו, בן כמה הוא? 5. אז מה אתה רוצה ממנו? 7. לא רוצה. אתה צריך לגרום שהוא ירצה. לא להביא אותו לתפילה, לגרום שהוא ירצה. הוא רואה את האבא הולך להתפלל, והוא רוצה להיות כמו האבא. אז הוא מבקש לבוא, ואז אתה תגיד לו, לא אותי כשתהיה גדול, אז תבוא, לתת לו, אבל אני כבר גדול, לא, אתה עוד לא כל כך גדול. לעורר אצלו את החפץ, לעורר אצל הציפיות, לא להקדים את המאוחר. גם לא לאחר את המוקדם, צריך בחוש טבעי להתבונן ולראות מה היכולות שלו, מה הרצונות שלו. באופן כזה החינוך הוא יצליח, הכי מוצלח. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו במסכת שבת, שמי שאוהב חכמים, בניו יהיו תלמידי חכמים. מאן דרכים רבנן, אז הבנים שלו הם תלמידי חכמים. מי שירא מתלמידי חכמים, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, אז החתנים שלו יהיו תלמידי חכמים. לא, סליחה. מי שמוקיר, מי שאוהב תלמידי חכמים, בניו יהיו תלמידי חכמים. מי שמכבד תלמידי חכמים, חתניו יהיו תלמידי חכמים. ומי שירא מתלמידי חכמים, הוא בעצמו יהיה תלמיד חכם. שמעתי פעם ששאלו, שאדם אחד ניגש לרב שלמה זלמן מאורבך, אחד מהשכנים שם בשערי חסד, ואמר לו, תלמיד חכם הוא. ואמר לו, אני לא מבין מה קורה כאן. אני למדתי תורה, וכבר ברוך השם, אני בן תורה תלמיד חכם. והשכן שלי הוא לא תלמיד חכם. והבנים שלי לא רוצים ללמוד. והבנים של השכן, הם מתפתחים כתלמידי חכמים. מה קורה כאן? אני למדתי והגעתי ברוך השם הרבה לרמה גבוהה בתורה, והשכן הזה הוא לא, הוא עוסק בדברים אחרים. ודווקא הילדים שלו לומדים תורה. אז אמר לו, תגמרה במסכת שבת, הוא אוהב תלמידי חכמים. אתה תלמיד חכם, אבל לא אוהב תלמידי חכם. אז אם תלמיד חכם, אז הבנים שלו, הם קיבלו ממנו את האהבה לתורה, לתלמידי חכמים, והם חפצים להיות באופן הזה. אתה אמנם למדת, זאת אומרת, להיות תלמיד חכם זה לא מספיק, צריך להיות גם בעל מידות, גם מידות מתוקנות. ואז אנחנו מדברים בישיבה וחוזרים ומדברים עוד פעם ועוד פעם, ומפעם לפעם באים אליי תלמידים ושואלים אותי, למה אנחנו רואים תלמידי חכמים שהם לא מצוינים במידות? וזה מאוד מעיק עליהם. ואז אני אומר להם, התורה, מי שרוצה להיות מושפע מאוד מאוד מהתורה, אז התורה משפיעה עליו. מי שרוצה ללמוד הרבה תורה בשביל שהוא יהיה תלמיד חכם, בשביל שהוא מרביץ תורה, בשביל שהוא חשוב, אז התורה לא משפיעה עליו. צריך כל הזמן גם לרצות שהתורה תשפיע, גם לרצות קודם כל הזמן לעבוד על המידות. ומה שאדם יותר מתקדם, הוא צריך להתקדם במידות הטובות שלו, בענווה, בטוב לב. ככה אנחנו רוצים לחנך את ילדינו, אנחנו צריכים בכל מידה שאנחנו רוצים שתהיה לילדים שלנו, אנחנו צריכים כל הזמן להשתפר בה. סבלנות, אנחנו להיות סבלנים, להיות טובי לב, להיות נדיבים, להיות מכבדים. אחד הדברים שאני חושב שצריך מאוד מאוד לומר הרבה פעמים להורים, יש הורים שהם מורים, יש הורים שהם תלמידי חכמים, והם לא מכבדים מספיק את המורים בבית ספר, או את המורות. הם במקום גבוה יותר מהם, ויש להם המון ביקורות. וזה משדר לילדים, וזה נזק מאוד 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 גדול. וצריך, כל ההורים צריכים לדעת איך חייבים לפרגן ולשבח את ההורים, את המורים, ותמיד להסביר אותם. אם הילד לפעמים יש לו שאלות, לפעמים קורה שמורה טועה ופגע בילד, אז צריכים לברר את זה באופן נכון, אבל לכבד, ללמוד לכבד מאוד את המורים של הילדים. את המורים, את המורות, אני מתכוון כמובן גם למורים וגם למורות. ויכול להיות שאנשים לא שמים לב לזה, כי הם לפעמים יכולים להיות יותר תלמידי חכמים מהמורים, יותר מלומדים, ולפעמים הם יכולים למצוא שגיאות אולי אפילו אצל המורה שנתן איזו שאלה שהיא לא כל כך מדויקת, או תשובה שלא מדויקת, ואז האבא אומר, איזה מין שאלה הזאת היא שאלה מוטעת. צריך מאוד מאוד להיזהר. מאוד מאוד להיזהר, לדעת לכבד את המורים, ואז הילדים מתחנכים חינוך נכון. אם הם לא מעריכים את המורים, אם הם לא מבינים את ה... לא, אין להם יחס נכון למורים, זה הורס את כל ההקשבה, את כל הקבלה. אנחנו נמצאים כאן ביישוב שהוא תקולות תורני, ברוך השם. אז יש הרבה הורים שהם סומכים על בית הספר ועל הסביבה ועל האווירה, ולא צריכים להשקיע כאן. וזה לא נכון. צריך להשקיע מהילדים, ולא לסמוך על זה ששולחים אותם אחר הצהריים לחוגים, ובבוקר בית ספר מצוין, וכדומה, וכל הסביבה מצוינת, ותנועת נוער טובה. אז עושים לנו את העבודה. עיקר החינוך צריך להיות על ידי ההורים. וההורים לא פטורים מלעשות את כל המאמצים לתת לילדים את המירב ואת כמה שאפשר יותר. ואז כמובן יש לזה תוצאות מאוד ברוכות. לא לסמוך על הסביבה, על האווירה, אלא להקדיש לילדים הרבה תשומת לב, להקשיב להם, לראות אם הם... לסייע להם להתמודד בכל מתמודדויות שיש להם. מקודם דיברתי, חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שצריכים לחנך בהדרגה. קטן שיודע להתעטף בצלית, אז התחיל להתעטף בטלית. הוא הגיע, הוא יודע גם לנענע לולב. זאת אומרת, הם אומרים, כשהוא יודע לחנך לא לפני הזמן, לא לאחרי הזמן, לראות כל שלב ושלב מה הילד באמת יכול, מתאים, ואז, ולא להקדים את המאוחר. לא לאחר את המוקדם, לא להקדים את המאוחר, לראות באמת, להתבונן בדרך הנכונה, איך אפשר, כל שלב ושלב, בזמן המתאים לחנך אותו. בא לגרות משה נשאל שאלה. באמריקה היו מקומות שיש מספר יהודים מצומצם ולא יכלו לעשות כיתות נפרדות של בנים ובנות לבד. לילדים קטנים שעדיין אין להם הרהורים. האם אפשר לעשות כיתה מעורבת ולא משלחות, אם לא יכולו לעשות כיתה מעורבת של ילדים וילדות, יכול להיות שחלק מההורים ישלחו לבתי ספר של גויים. אז האם זה מותר לעשות? אמר מנהיגרות משה שזה תלוי בעצם בשאלה של מצוות חינוך. כשאנחנו רוצים לחנך את הילד, ליטול לולב, האם אנחנו צריכים לקחת לולב כשר לפי כל ההלכות ורק באופן הזה אפשר לחנך אותו? כשהוא יקיים את המצווה, זאת אומרת שהלולב יהיה כשר והדסים והאתרוג, הכל יהיה כשר, או שהילד הרי לא מבין מה כשר, מה לא כשר, מה נפקמינה אם ייקח לולב שלא קשה. זאת אומרת, איך מצוות חינוך לילדים? האם מצוות חינוך שהם יעשו את המצווה, או שהם יתרגלו כשהם יהיו גדולים לעשות את המצווה? עכשיו הם לא צריכים לעשות את המצווה, עכשיו הם צריכים להתרגל לעשות את המצווה כאשר הם יהיו גדולים. אם הם צריכים לקיים היום את המצווה כמו שהיא, אז הוא אמר, אז אפשר לעשות כיתות מעורבות. מכיוון שבמצב שהם נמצאים, אין להם אירורים, זה לא מפריע להם, הילדים והילדות, לא יהיה מזה שום דבר לא, שלא, לא, לא קשורה, לא כהלכה. אז אין בעיה. אבל אם כל המצווה היא בשביל מה, כאשר יהיו גדולים, וכאשר יהיו גדולים, אז זה לא טוב לערב. אז גם עכשיו לא, לא לערב. כיוון שרוב הדעות אומרות שצריכים לקיים את המצווה כמו שהיא, אז לכן אפשר לסמוך עליהם ולעשות כיתות מורבות. אני מזכיר את הדבר הזה כי אני יודע, אני רוצה להגיד לכם את דעותיי בעניין הזה. אני יודע שכל הזמן יש כאן דיונים עם הגנים מגיל 3 להפריד, ללמד וכו'. אני לא בדעה של להפריד. אין לילדים עירורים רעים, עירורים, והעירוב יש להם, יש להם גם מעלות חינוכיות. גם הרבה פעמים הגננות יודעות יותר טוב ללמד מהמלמדים. ולכן השיקול העיקרי, אני אומר את דעתי, דעתי נובעת מזה שיש לי ביטחון עצמי בחינוך הילדים, ולא מפחד כל הזמן, וצריך כל הזמן לעשות פעולות קיצוניות כדי שנצליח בחינוך, אלא צריך ביטחון. וצריך כל דבר להיות בשכל הישר. לא קיצוניות. קיצוניות זה לא שלימות. קיצוניות זה קצה. שלימות זה הכל. שלימות זה בריאות. ולא לחשוב שאם אני הולך עד הקצה בזהירויות ובכל החומרות, אז אני באמת יותר מושלם. קיצוניות זה, זה להיות בצד, בקצה. לא שלם. שלימות זה תקיף את הדברים מכל הצדדים שלהם. אז עבודה, כשאנחנו עוסקים בחינוך הילדים, זה צריך להיות בריאות. לחנך את הילדים, לא לפחד שמפן מי יעשו ככה זה יהיה ככה, ואם יעשו ככה זה יהיה ככה. אני גדלתי בתל אביב, בסביבה חילונית לחלוטין. לא היה לי אף חבר דתי בסביבה שלי. ולא, ההורים שלי חינכו אותי בבית ספר בתלמוד תורה. היו לי חברים דתיים, חברים חילונים, אבל אני חונכתי בבית, והבית ביסס לי את הדרך, ולמרות כל הסביבה שהייתה כולה חילונית, כמו שאמרתי, אני קיבלתי את החינוך מהבית, וזה מה שבדרך הזאת הלכתי. אז אני רוצה לאחל לכולם שנצליח בחינוך הבנים, בעזרת השם. זה אתגר מאוד מאוד גדול, וצריך בשביל זה להשקיע באמת הרבה, הרבה בזה. ברוך השם, יש פה ציבור מצוין, ואף על פי כן, כמו שאמרתי, כל אחד צריך לדעת שהעול העיקרי, התפקיד העיקרי החינוכי, מוטל על ההורים. מה שנזרים במורים, בסביבה החברתית, בבית הנוער כשמגיעים לזה, זה לא במקום, זה לא במקום עבודת ההורים. חזק ונתחזק, בעזרת השם.